الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום ראשון י"ד במרחשוון תשפ"ד, מסכת קידושין, דף עין זין. ובסיום השיעור נתייצב מרחק חמישה דפים מסיום מסכת קידושין על פי בית דפיה. השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתם השלימה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, לרפואה שלימה במהרה, ולישועת עם ישראל בארץ ישראל, ועם ישראל כולו, ולהבדיל בין חיים לחיים לעילוי נשמתם של הקדושים והתאורים שחרפו נפשם על קדושת השם ושנטבחו על קדושת השם. תפילת בית המדרש היא רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יומר ענייני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. נקרא את תהילים פרק צד י' אלף, יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונה, נאמר לה אדוני מחסי ומצודתי אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה, צינה וסוחרה מיתו, לא תראה מפחד לילה, מחץ יעוף יומה, מדבר באופל יעלוך, מכתב ישו צהריים, מפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוינו עם מחסי עליון, שמת מעונך לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצבל לך לשומרך בכל דרכיך, על כפיים יסנוך, פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר בתנין, כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני ועיניהו אמו אנוכי וצרה, אחלצהו ואחבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בישועתי. פותחים כהרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומים, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת לך לך. אז למדנו את דפים עין ה' ועין ו' במסכת קידושין. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה מיית רבי יוסי באומרו כל שאין זרו פסול אינו פוסל? והתשובה, מצרי שני ואדומי שני שזרם כשר. שאלה שנייה, מה כוונת רבי שמעון בן גמליאל, כל שאתה נושא ביתו אתה נושא אלמנתו והתשובה, למעט גר עמוני ומואבי שביתו אינה נפסלת. שאלה שלישית, הרוסה שנתעברה עם הולד מותר בממזרת והתשובה, לפי הלשון הראשונה לרב אסור, לשמואל מותר, לפי הלשון השנייה לשניהם אסור בממזרת. שאלה רביעית, לדברי הברייתא, מתי אסור גר בממזרת והתשובה, מי יהיו דורות וליש אומרים שהשתקע שם עבודה זרה ממנו. שאלה חמישית, מה הביאור מקצותם כהני במות והתשובה לרבי ישמעאל מן הקוצים שבעם ולרבי עקיבא מהבחירים שבעם? שאלה שישית, מדוע לא ייתכן שפסול הקוטים הוא משום העבד שנתערב בהם? והתשובה, לפי שנחלקו תנאים בדין בן בת ישראל מעבד ולהלכה כשר הוא, וכן סובר רבה במסכת יבמות. שאלה שביעית, מדוע לא צריך לבדוק את האבות והתשובה משום שהגברים דרכם לגנות זה את זה בפסול יוחסין? אם יש לאיש פגם ביחוסו, יהיה לכך כל. שאלה שמינית, מדוע אינה אישה צריכה לבדוק את ייחוס הבא לסענה והתשובה? משום שלא הוזרו קשרות מלנסה לפסולים. שאלה תשיעית, כמה אמהות בסך הכל צריך לבדוק והתשובה? כשנושא כהנת, 8, וכשנושא לוויהו ישראלית נחלקו האם 12 או 16. והשאלה האחרונה, האם גם לחכמים צריך בדיקה או רק לרבי מאיר והתשובה? לחכמים אין צריך בדיקה, אלא אם כן יצא ערער. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אותו, אשר למדו בתלמוד תורתנו בערב שבת קודש פרשת לך לך, בדפים עין ה' ועין ו' במסכת קידושין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע י' ד' במרחשוון תשפ"ד ד', עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין ז', הדף השבעה ושבעים במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין ו' עמוד א' מן המשנה המצויה 23 שורות לפני סוף העמוד, משנה פותחת במילים, הנושא אישה כהנת צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות שאין שמונה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אחר שהתבאר במשנה הקודמת סדר היוחסין ומי מותר לישא את מי, מבארת משנתנו איך בודקים ייחוסו של מי שלא ידוע לנו ייחוסו ומי אינו צריך בדיקה. אומרת המשנה, כהן הנושא אישה כהנת, בת כהן, צריך לבדוק אחריה אחר ייחוסה בדורות הקודמים, אם אין בדורות הקודמים פסול ממזרות או שער פסולי חיתון, עד ארבע אמאות של האישה שנושא, שתיים מצד האב ושתיים מצד האם, שהן שמונה נשים שצריך לבדוק, כיוון שבודק גם את האם של כל אחת מהן הארבע. והטעם שנקטה המשנה ארבע שהן שמונה ולא נקטה שמונה, משום שבדיקת האמאות של האמאות היא רק לצורך בדיקת האמאות עצמן, שאין האמאות נבדקות יפה עד שיבדוק באמותיהן, כך מסביר הרן. והטעם שבודקים רק עד ארבע אמאות ולא יותר, כיוון שעד ארבע דורות אדם יכול לבדוק, וימצא אנשים שזוכרים אותם, אבל יותר מכך, אף ששייך לבדוק, כמבואר בהמשך שבלוויה וישראלית מוסיפים עוד אחת, ובגמרא נאמר שמוסיפים עוד שתיים. מכל מקום קשה לבדוק ולא יתריכו חכמים בזה, כך אומר השיטה לא נודע למי. אומרת המשנה, ואלו האמאות שצריך לבדוק, אמא ואם אמא של האישה שנושא, בודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם זו שנושא, ואם אבי אמא של האישה שנושא, ואמא של אם אבי אמא, ובודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם אבי אמא של זו שנושא, הרי שתיים שהם ארבע מצד האם, ואם אביה של האישה שנושא, ואמא של אם אביה, שבודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם אבי זו שנושא, ואם אבי אביה של האישה שנושא, ואמא של אם אבי אביה, שבודקים אותה משום בדיקת ביתה שהיא אם אבי אביה של זו שנושא, הרי שתיים שהן ארבע מצד האב. אומרת המשנה, וכהן שבא לשאת לוויה וישראלית שמצוי בהם יותר תערובת של פסולי חיתון, מוסיפין עליהן, על האמאות שהוזכרו כאן, לבדוק עוד אם אחת בדור אחד קודם. כלומר, שמלבד שבודק את אם האישה שנושא ואם אמא, בודק גם את אם אמא. ומלבד אם אבי אמא ואמא, בודק גם את אם אבי אמא. ומלבד שבודק את אם אביה ואמא, בודק גם את אם אביה. ומלבד שבודק את אם אבי אביה ואמא, בודק גם את אם אבי אביה. נמצא שבודק 12 אמאות. על אף שאמרנו שצריך לבדוק עד דורות אלו, אין בודקין, אין צריך לבדוק לא מן המזבח ולמעלה, שאם בדק ומצא שאבי אביה של זו שבדק לגביה, עבד עבודה על גבי המזבח, והיינו שעשה עבודה שקשירה גם בזר, כגון שחיטה או אפשט וכיוצא בזה, שעל אף שקשר בזר היו מקפידים לכתחילה שלא לעשות זאת אלא במיוחסים, הדבר ידוע שמיוחסו ואין צריך לבדוק עוד באמאות של אב זה, ודווקא ממנו ולמעלה לא בודקים, אבל ממנו ולמטה, כגון אם בנו שהוא אביה של זו שנושא עבד עבודה על המזבח, צריך בדיקה שמה יתערב בהם פסול. פירוש נוסף אומר העצמות יוסף, שכיוון שאבי אביה היה מיוחס, שוב אין להרר על המשפחה הזו וכולה כשירה. אבל הוא מציין שהפירוש הראשון נראה יותר. אז אם כן, על אף שאמרנו שצריך לבדוק הדורות האלו, אין בודקים לא מן המזבח ולמעלה, ולא צריך לבדוק מן הדוכן ולמעלה, שאם מצא שאבי אביה עמד אצל הלוויים בדוכן לשורר שיר בבית המקדש, הדבר ידוע שמיוחס הוא ואין צריך לבדוק באמאות של אב זה, ולא צריך לבדוק מן הסנדרין ולמעלה, שאם מצא שאבי אביה היה מהסנדרין שדן הדיני נפשות, הדבר ידוע שמיוחס הוא ואין צריך לבדוק באמאות של אב זה, וכל שנמצא שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים, דיינים הדנים, דיני ממונות, וכן אם היה מגבי צדקה שגובים בכפייה צדקה המוטלת על הציבור, מסעין את בנותיהן לכהונה, ואין צריך לבדוק אחריהן אחר ייחוסם. בטעם כל אלו מבואר בגמרא לקמן בדפיים ו' עמוד ב'. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יוסי אומר, אף מי שהיה חתום עד, שנמצא כתוב שעיד, בארקי, בבית דין, בעיר הנקראת ישנה, של ציפורי, הסמוכה לציפורי, שהיו מקפידים שיעידו שם רק מיוחסים, אין צריך לבדוק עוד באימותיו. רב חנינה בן אנטיגנוס אומר, אף מי שהיה מוכתב באיסטרטיה של מלך, ברשימת החיילים היוצאים לחילופין מדי חודש ללחום בצבא של המלך, שהלוחמים בצבאו יהיו מיוחסים, אין צורך לבדוק עוד באימותיו. זוהי המשנה שלנו בדף עין וו עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שכהן הנושא אישה צריך לבדוק את ייחוסה בארבע אמהות, מברר את הגמרא מדוע אין צריך לבדוק גם את ייחוס אבותיה, ומדוע רק הוא בודק בה ולא היא בו. שואלת הגמרא, מה ישנה בנשי בדקינן, מדוע שונות הנשים שרק באמהות בודקים, ומה ישנה בגברי לא בדקו, ומדוע שונים הגברים שאין בודקים גם ארבע אבות? עונה הגמרא, נשי דחימינצו בעדי הדדי, דרך הנשים שכשאין רבות ומגנות זו את זו, בעריות ודמינצו. תוך כדי מריבה אומרות רק מעשי זנות שיודעות אחת על השנייה ולא פסולים שיש ביחוסן. ואם איתה דייקה מילתה, ואף אם יש דבר פסול ביחוס אותה אישה, לא יתלקה לה. אין לה דבר כל, ולכן צריך לבדוק זאת. אבל גברי דחימינצו בעדי הדדי דרך האנשים, שכשרבים ומגנים זה את זה ביוחסינו דקמינצה. תוך כדי מריבה אומרים את פסולי היחוס שיודעים אחד על השני. ולכן אם איתה דייקה מילתה, אם יש דבר פסול בייחוס אותו אדם, יתליקה לה, יש לה דבר כל, וכיוון שלא שמענו שיש בו פסול, אין צורך לבדוק זאת. שואלת הגמרא, מדוע רק הוא צריך לבדוק בייחוסה, והיא נמי, כהנת שבא להינשא לכהן, תבדוק בי בדידי, תבדוק בבעלה ארבע אמהות, אולי יש איזה פסול בייחוסו. משיבה הגמרא, דין זה מסייע לרב, הוא ראיה לדינו של רב, דאמר רב יהודה אמר רב, לא הוזרו כהנות כשירות להינשא לפסולים לכהונה, כפי שהוזרו הסחרים, וכיוון שלא הקפידה על כך התורה, גם חכמים לא יחשיבו אותן להצריכן לבדוק אפילו פסולי קהל כממזר ושטוקי, ורק אם הוחזק באיסור, אסורות להינשא לו. שנינו במשנה שצריך לבדוק ארבע אמהות שהן שמונה, מביאה הגמרא ברייתות שלכאורה חולקות על משנתנו. רבדה ברבא תני שנה ברייתא שיש לבדוק ארבע אמהות שהן 12, שיש לבדוק בנוסף לאם ואמה, גם אם אם אמה וכן בכולן, ונמצא שבודק שלוש דורות בכל אם מארבע אמהות. במתנית התנה בברייתא שנינו שיש לבדוק ארבע אמהות שהן 16, שיש לבדוק בנוסף לאם אם אמה, גם את אם 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 אמה, ונמצא שבודק ארבע דורות בכל אם מארבע אמהות. שואלת הגמרא בישלמה לרבדה ברבא שהביא ברייתא שצריך לבדוק 12 אמהות, לא קשה מהמשנה שמבואר שצריך לבדוק רק 8, משום שמוקים לה, הוא מעמיד את הברייתא שמצריכה לבדוק 12 אמהות בלוויה ובת ישראל, שצריך להוסיף עליהן עוד אם אחת ככתוב במשנה. ונמצא שבודק 12, אלא מתנית הברייתא שאומרת שבודק 16, נעימה פליגה, אם נאמר שחולקת על המשנה שאומרת שבודק רק 8, עונה הגמרא לא, הברייתא לא חולקת על המשנה, אלא מדברת בלוויה או ישראלית, וסוברת הברייתא, מהי כוונת המשנה שאמרה מוסיפין עליהן עוד אחת, שמוסיף עוד זוג אחת, שתי אמהות לכל אחת מארבע, ונמצא שבודק 16. ומכל מקום, הברייתא זו חולקת על הברייתא של רבדה ברבא, שמבואר בפירוש שבלוויה וישראלית בודק רק 12 אמהות. כך אומר היד רמה. מביאה הגמרא דעה חולקת על משנתנו, אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב, זו משנתנו שמצריכה בכל המשפחות בדיקת 8 אמהות, דברי רבי מאיר, אבל חכמים חולקים ואומרים כל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות ואינן צריכות בדיקה. מקשה הגמרא, איך רב יהודה אומר כך בשם רב, איני, הרי אינו כן, ואמר רב חמה בר גוריא אמר רב בשמו של רב, משנתנו שמצריכה לבדוק במשפחת האישה מדברת כשקורא עליו ערער, כששני עדים מעידים שיצא כל שש במשפחתה שמץ פסול, וודאי שרבנן לא חולקים במקרה כזה, וכשיוצא כל זה לא עדות גמורה, אבל ברגע שיוצא כל, צריך לבדוק. מתרץ את הגמרא, מן דמת ניהה לא מת ניהה, מי ששנה זאת לא שנה זאת, רב יהודה שאמר בשמו של רב שמשנתנו רק כדברי רבי מאיר, אינו סובר שרב העמיד את משנתנו כשקרא עליה ערר, ורב חמה בר גוריה שסובר שרב העמיד את משנתנו כשקרא עליו ערר, סובר שמשנתנו היא גם לשיטת חכמים. ושתי שיטות המוראים הם בדעת רב, שיטת רב יהודה ושיטת רב חמה בר גוריה. מביאה הגמרא לשון אחרת, מה אמרו המוראים בשם רב? איקא דאמרי, יש שאומרים שמועה זאת כך, אמר רב יהודה אמר רב, זו משנתנו שמצריכה בכל משפחה בדיקת 8 אמהות, היא דברי רבי מאיר, אבל חכמים חולקים ואומרים כל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות ואינן צריכות בדיקה. אמר רב חמה בר גוריה אמר רב בשמו של רב, על אף שאמרנו שכל המשפחות בחזקת כשרות הן עומדות, מכל מקום אם קורא עליו ערר שעידו שני עדים שיצא כל פסול במשפחתה, צריך לבדוק אחריה אפילו לדעת חכמים. ולפי לשון זו, אין מחלוקת המוראים בדעת רב. ובאופן זה, יש אומרים שצריך לבדוק אף מן המזבח ולמעלה וכיוצא בזה שהוזכרו במשנה שאין צריך בדיקה, כך אומר המאירי. שנינו במשנה, אין בודקים מן המזבח ולמעלה. שואלת הגמרא, מה איתה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמאות האב ששימש על המזבח? עונה הגמרא, דהי לאו דבדקוע, לולי שבדקוע הממונים על כך שאין בו שום פסול, לא אבי מסקילי, לא היו מניחים אותו לעלות למזבח ולעבוד. שנינו במשנה ולא בודקים מן הדוכן ולמעלה. שואלת הגמרא, מה איתה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמאות האב ששורר על הדוכן? עונה הגמרא, דאמר מר במסכת מידות פרק ה' משנה ד', ששם בלשכת הגזית שבבית המקדש היו יושבים הסנהדרין, מהקרבת תמיד של שחר עד הקרבת תמיד של בין הארבעים, מייחסי כהונה ומייחסי לוויה שבודקים את ייחוס הכהנים והלוויים הבאים לשרת בבית המקדש, ולא מניחים לכהנים הפסולים לעבוד בבית המקדש וללוויים הפסולים לשורר בדוכן. הגאון מבילנה העיר שבלשכת הגזית ישבו לדון, אבל בודקי הייחוסים ישבו מאחרי הבית, כמו שדרשו בספרי בפרשת קורח מהפסוק, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ומבית לפרוכת, מבית לפרוכת ומאחורי הבית, ושם ישבו מיחסי כהונה. נוסיף הגרא שלברית הזו כוונת הגמרא. עוד שנינו במשנה ולא בודקים מסנהדרין ולמעלה. שואלת הגמרא, מה היא טעמה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמאות האב ששימש כדיין בסנהדרין? עונה הגמרא, דתני רב יוסף, שנה רב יוסף בברייתא, כשם שבית דין צריכים להיות מנוקים בצדק מכל דבר שעלול לעוות את הדין, שלא יהיה דין צדק כגון קבלת שוחד ואהבת בצע, כך הם צריכים להיות מנוקים מכל מום של פסול ייחוס, אלא כולם מיוחסים. והיינו בין סנהדרין גדולה של 71 ובין סנהדרין קטנה של 23, אבל לא בדין של שלושה לדיני ממונות, אומר רש"י. דורשת הגמרא זאת מפסוק, אמר מרי מר, מהי קראה, מאיזה פסוק לומדים שהדיינים צריכים להיות מיוחסים? נאמר בשיר השירים, פרק ד' פסוק ז', כולך יפה רעייתי ומום אין בך. ופסוק זה מדבר על הסנהדרין שאין בהם פסולי ייחוס. ואין לפרש את המילה כולך על כל ישראל, משום שאי אפשר שלא יהיו בישראל פסולי ייחוסין. שואלת הגמרא, מניין שהכוונה לפסולי ייחוס, אימא מומה ממש, אולי נאמר שכוונת הפסוק שלא ממנים לסנהדרין מי שיש בגופו מום, אבל אין להקפיד על ייחוסו, והטעם שהקפיד התורה שלא יהיה מום ממש, כדי שלא יתבזו בעיני הציבור, וגם אם יוכיחו הוכחות ותוכחה לאנשים, יקבלו מהם. וכך גם נשאר למסקנה, ולכן הגמרא מביאה פסוק אחר לדרשה הזו. אמר רבה חבר יעקב, אמר קרא, נאמר בפסוק, בעת שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לאסוף 70 זקנים למנותם לסנהדרין, ספר במדבר פרק י' פסוק ט' ז', והתייצבו שם עמך, עמך משמע בדומים לך, מיוחסים כמו שאתה מיוחס. שואלת הגמרא, אמנם מוכח שצריכים האנשים שנאספו שם להיות מיוחסים, אבל מניין שזה מחמת שהתמנו לסנהדרין? ודילמה, אולי הזקנים שאסף משה רבינו הוצרכו להיות מיוחסים משום שכינה עתידה לשרות עליהם, שהרי נאספו שם כדי שתשרה עליהם נבואה, כמבואר שם בפרשה, אבל שאר סנהדרין שמתמנים לדון, שמה אינם צריכים להיות מיוחסים. לכן מביאה הגמרא פסוק אחר לדרשה הזו. אמר רב נחמן, אמר קרא, נאמר בפסוק, שיעץ יתרו למשה למנות דיינים, ספר שמות פרק חי פסוק חב ב', ויקל מעליך ונשאו איתך. מינוי הדיינים יקל מעליך, משום שיסרו עמך את מסע העם, ואיתך משמע בדומים לך, מיוחסים כמוך, ושם לא נאמר ששרתה עליהם שכינה, ולומדים משם לכל סנהדרין שעתידים להתמנות שצריכים להיות מיוחסים, ולכן מי שהוחזק דיין אין צריך בדיקה אחר ייחוסו. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה, כל מי שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים אין צריך לבדוק אחריו. שואלת הגמרא, לממרא, וכי נלמד מדין זה דלא מוקמינן, שאין מעמידים דיינים לדיני ממונות מפסולים, ולכן כיוון שהיה דיין מוכח שמיוחסו? ורמינו, הקשה לך סתירה ממשנה, שנינו במסכת סנהדרין בדף ל"ב עמוד א', הכל קשרים לדון בדיני ממונות, ואין הכל קשרים לדון בדיני נפשות. ואבינן בה, והתקשו בני הישיבה ודברי המשנה, הכל להטוי עמי. מה באה המשנה לרבות בתיבת הכל? ואמר רב יהודה, להטוי עם ממזר, לרבות ממזר שקשר לדון בדיני ממונות. אם כן, מדוע אמרה משנתנו שמי שהיה דיין בדיני ממונות ודאי שקשרו? ביוחסין. ותרץ את הגמרא, אמר רבי, משנתנו מדברת על הדיינים שבירושלים, ושם מקפידים אף על דייני הממונות שיהיו מיוחסים. וכן תעני, כך שנה רבי שמעון בר זיירה בקידושי דווי לוי, בתוספתה של מסכת קידושין שסידר לוי, שמשנתנו מדברת על הדיינים שבירושלים, אבל בשאר מקומות מה שהיה דיין בבי דין של שלושה אינה ראיה לכשרות ייחוסו. שנינו במשנה, וגבאי צדקה מסיעין לכהונה ואין צריך לבדוק אחריהם. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה הסיבה שאין צורך לבדוק באמאות של האב שהיה גבאי צדקה? עונה הגמרא, כיוון דמינצו בעד אינשי, שהם רבים עם אנשי העיר, דאמר מר, שממשכנים לוקחים משכון על הצדקה ממי שפסקו עליו לתת צדקה ואינו נותן, ואפילו בערב שבת שאדם טרוד בהכנות לשבת, ומתרץ את עצמו שלכן אינו נותן, וכיוון שאנשים סבורים שמשכנו אותם שלא כדין, הם רבים עם גבי הצדקה והם מבזים אותם בכל פסול שיש בהם. ואם איתה דעיקה, ואם אכן יש שמץ פסול ביחוסם, התלקה לה. יש לכך כל, וכמן שלא שמענו דבר על פסול ייחוסם, ודאי שקשרים הם ואינם צריכים בדיקה. אגב, שהתבהר שהממונים על גביית הצדקה קשרים ביחוסם, מביאה הגמרא מעשה שאין ממנים גיירים לכך. ושפיזיך נבא לאחסניה דרבדה ברעבה גיור אהבה. היה גר צדק ואהבה כמן צעיהו, והיה רב בעל לאחסניה. ורב ביבי, מי יהיה ממונה על ענייני השררה שבעיר? מר אמר אחד מהם, אמר אנא אבידנה שררות הדמטה, אני אעסוק בענייני השררה שבעיר. ומר גם השני אמר אנא אבידנה שררות הדמטה, אני אעסוק בענייני השררה שבעיר. עתו לקמד רב יוסף, באו שניהם לפני רב יוסף שיחריע ביניהם. אמר לו, אמר להם רב יוסף, תנינה שנינו ברייתא שדורשת את הפסוק בספר דברים, פרק י"ז פסוק ט"ו, שום תשים עליך מלך מקרב אחריך תשים. כפל הפסוק את לשון תשים כדי לומר שכל משימות מינויי השררות שאתה משים, שאתה ממנה, ואפילו לשררה קטנה, לא יהיה מגיירים אלא רק מקרב אחיך היהודים, ולכן רב ביבי הוא זה שצריך להיות הממונה. אמר לי רבדה ברבה לרב יוסף בשאלה, וכי אפילו אם אמו מישראל אינו נחשב מקרב אחיך ואין למנותו? וזאת הוא שאל משום שבא לאחסניה שלו הייתה אמו ישראלית. אמר לי, ישיב רב יוסף לרבדה, אם אמו מישראל מקרב אחיך קרינה בי, הוא נקרא מקרב אחיך ואפשר למנותו. ולכן הכריע רב יוסף ילקח היות ששניהם ראויים להתמנות, רב ביבי דגברא רבה שאדם גדול הוא לעיין במילה דשמיא. יהיה ממונה על העניינים הרוחניים של העיר כגון מינוי גביי צדקה, לקצוב את סכומי הצדקה, מי יהיה מתורגמן בקריאת התורה ומי יהיה למפתיר. ומר, ובעל האכסניה של רבדה, לעיין במילי דמטה, יהיה ממונה על ענייני הרשות של העיר כגון שומר כלי הזין של בני העיר היושב בבית שצל שער העיר, חפירת בורות לשתיית מים והצבת דלתות בשערי העיר. מסיים את הגמרא בשבחו של רבדה ברבה, אמר רבי ילקח מן דמש ריצובה מרבנן באושפזיכני, מי שמאחסן תלמיד חכם באחסנייתו, לאשרי שיחסן בתלמיד חכם כרבדה ברבה דידע למאפך לבזכותי, שידע להפך בזכותו וליטול לטובתו כשיצטרך. מביאה הגמרא שיטות נוספות בעניין מינוי גיירים למשרות שונות. רבי זירא מטפל בו, היה מתעסק עם גיירים לכבדם ולמנותם בשררות שונות. רבא ברבוע, אף הוא היה מטפל בו, מתעסק לכבדם ולמנותם לשררה, ואילו במערבה בארץ ישראל נהגו, שאפילו רי שקורי מפקח שעמידות יהיו כתיקונם, לא מוק ממיניו לא מעמידים מהגירים, בנערדה אפילו רי שגרגותה לא מוק ממיניו, שוטר הממונה על השקיית השדות שאינן מסתפקות במי הגשמים, מבור ששייך לרבים, שלא ישקה איש את שדהו ביומו של חברו, לא מעמידים מהגירים. שנינו במשנה רבי יוסי אומר, אף מי שהיה חתום עד בארקי הישנה של ציפורי, אין צריך לבדוק באימותיו. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה מדוע אין צריך לבדוק באימהות של אהב שנמצא שעיד בבית דין בעיר ישנה? עונה הגמרא, משום דדייקי ומחתמי, היו מדקדקים שיעידו שם רק מיוחסים. שנינו במשנה רבי חנינה בן אנטיגנוס אומר, אף מי שהיה מוכתב באסטרטיה של מלך, אין צריך לבדוק באימותיו. אמר רב יהודה, אמר שמואל, המשנה מדברת במי שנכתב שהוא לוחם בחיילות של בית דוד המלך שהיו מיוחסים. דורשת הגמרא, אמר רב יוסף, מהי קרא, מאיזה פסוק נלמד את הדבר הזה? והתשובה היא ממה שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ז' פסוק מ', והתייחסם בצבא במלחמה. פירוש הדברים הידועים ביחוסם מבני אשר היו יוצאים בצבא המלחמה, מסביר המצודו דוד. שואלת הגמרא, בטעם המים, מה הסיבה שהקפידו על ייחוס החיילים? עונה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, כדי שתהיה זכותן של החיילים עצמם וזכות אבותם מסעייתן לנצח במלחמה, ולכן הקפידו שלא יהיה בייחוס אבותם שמץ פסול. והתוספות יום טוב פירש שכשם שצריך של היוצאים למלחמה תהיה זכות עצמם, שהרי לדעת רבי יוסי הגלילי במסכת סוטה בדף ממדלת, הירא מהעבירות שבידו אינו יוצא למלחמה, כמו כן, יצריך דוד המלך שתהיה להם זכות אבות. שואלת הגמרא, ואיכא, הרי בן גיבוריו של דוד המלך, כאמור בספר שמואל ב', פרק כ"ג, פסוק ל"ז, היו צלק העמוני, מה אליו, האם מה שכינו עמוני ומשום דעתי מעמון? שהוא בא מעמון ואבותיו היו גויים, הרי שאף גירים שאין זכות אבותם מסייעתן היו בחילות בית דוד. תרץ את הגמרא, לא, לא כינו כך מחמת שבא מעמון, אלא משום דייטיף שהיה גר בעמון, אבל היה ישראלי מיוחס. בקשה הגמרא, והאיכא, הרי בן גיבוריו של דוד המלך היה את אוריה החיתי, מה אליו, האם מה שכינו חיתי הוא משום דעתי מחטא, ואבותיו היו גויים? תרץ את הגמרא, לא, לא כינו כך מחמת שבא מחטא, אלא משום דייטיף היה גר בחטא, אבל היה ישראלי מיוחס. מקשה הגמרא, והאיכא, הרי היה בן גיבוריו של דוד המלך, איתי הגיתי, והוא מכונה גיתי מפני שבא מגת ואבותיו היו גויים, וכי תאימא אם תרצה לתרץ ולומר החינם מדייטיב בגת, שגם כאן מכונה כך רק משום שהיה גר בגת, אבל היה ישראלי מיוחס, ואמר רב נחמן, איתי הגיתי בא וביטלה לכתר של העבודה זרה של בני עמון, הנקראת מלכם, כדי שיוכל דוד להשתמש בו, ומוכח שאיתי היה גוי, כיוון שרק גוי יכול לבטל עבודה זרה של גוי אחר, כי עבודה זרה של ישראל אין לה ביטול, ועוד קשה, הרי אמר רב יהודה, אמר רב, 400 ילדים, 400 בחורים היו לו לדוד המלך בצבאו, ולא היו בני דוד, וכולם בני יפת תואר היו, בני נשים נוכריות יפות תואר שהותר לישראל לבוא עליהן במלחמה, וכיוון שנולדו לנוכריות, נהגו כמשפטי הגויים, וכולם היו מסתפרים קומי, מסתפרים עם השערות שלפניהם, דיינו מספרים את השערות שלפניהם, ומגדלים בלורית היו, הניחו את השערות שמאחורי אורפם, וכולם יושבים בקרוניות, בעגלות של זהב, והיו אותם 400 בחורים מהלכים בראשי הגייסות, גדודי החיילים היוצאים למלחמה, והן הן היו בעלי גרופים, בעלי הזרוע והכוח של מלכות בית דוד, הרי שלחמו בחילות בית דוד, גם אילו שלא היו מיוחסים. תרץ את הגמרא, 400 הבחורים לא היו נלחמים, אלא דאז ללבעות העלמה, היו מהלכים בראש החיילים כדי להפחיד את האויבים, כיוון שנראים כגיבורים של עובדי עבודה זרה. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף עין זין עמוד א', נאמר בתורה לעניין כהן שנשא אישה פסולה לו, בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ו, ולא יחלל זרו ועמה, והיינו שאבלת שנולד מביאה זו פסול לכהונה, כלומר, אם הוא זכר אינו קדוש בקדושת כהונה, ואם היא נקבה אסורה להינשא לכהן. ובגמרא יבואר שגם כהן הבעל אישה אסורה עליו באיסור כהונה, עושה אותה חללה, והיינו, כהן אדיוט שבעל אישה גרושה או זונה, וכן כהן גדול שבעל אישה אלמנה או גרושה או זונה, הופך אותה למחוללת מן הכהונה, ומשנתנו באה לברר את דין הבנות הנולדות מן החללים הפסולים לכהונה, האם גם הן נפסלות או שהן קשירות. ועוד מבארת משנתנו את דין הבעל גר וגיורת, האם היא מותרת לכהונה. אומרת המשנה, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם, אסורה להינשא לכהן, ופסול זה של בת חלל נמשך לעולם. דהיינו שאב בנו של החלל דינו כחלל וביתו פסולה לכהונה, וכן בן בנו, והלאה עד סוף כל הדורות, כל שהוא זכר, בן זכר הרי הוא חלל וביתו פסולה לכהונה. ולהלן בגמרא דרשו את הדין הזה, שכשם שביתו של הכהן המחלל פסולה, אף בת בנו פסולה לכהונה. ומה שבת בן הבן פסולה אפילו בדור השלישי, כתב התוספות הראש, שזה מסברה, משום שאין לחלק בין דור שני לדור שלישי. אומרת המשנה, ישראל שנשא אישה שהיא חללה, שהיא מחוללת לכהונה, ביתו קשרה לכהונה, שבת חללה אינה פסולה לכהונה. דווקא ישראל שנשא חללה ביתו קשרה, אבל כהן שנשא חללה ביתו נעשית חללה, שכל ולד הנולד על ידי ביית איסור כהונה, נעשה הבלד חלל. והגמרא לאל בדף סמך זין עמוד א' מבואר, שהדין שבת חלל זכר פסולה מן הכהונה, הוא משום שהבלד הולך אחר הזכר, ולכן הבת נפסלה לכהונה מחמת אביה החלל. אומרת המשנה, חלל שנשא לאישה בת ישראל, ביתו הנולדת ממנה פסולה לכהונה. והגמרא תבאר מדוע משמיעה זאת המשנה פעם נוספת את הדין הזה, למרות שהוא שמע ברישה. דנה המשנה בקשרות בת גר או גיורת לכהונה. רבי יהודה אומר, בת של גר זכר שנולדה לו אחר שהתגייר, אף שהוא נשוי לבת ישראל, נחשבת הבת כמו בת של חלל זכר ופסולה לכהונה, אבל בת של גיורת מבין ישראל, כשירה לכהונה. ודווקא מישראל, אבל בנה של גיורת מכהן הוא חלל, שהרי אסורה לו, לשיטת רבי יהודה לקמן בדף עין ח' עמוד א'. רבי אליעזר בן יעקב חולק על רבי יהודה ואומר, בן ישראל שנשא גיורת, ביתו הנולדת ממנו כשרה לכהונה, ובן גר שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה. אבל גר שנשא גיורת ביתו שנולדה לו אחרי שהתגיירו שניהם פסולה לכהונה. מוסיף רב לזר בן יעקב שדין בת הגר ששנינו, הוא אחד בגר ואחד בעבדים כנעניים משוחררים, שגם הם נחשבים כגירים, ואפילו עד 10 דורות של גרים או עבדים. כך הוא דינם שבנותם פסולות לכהונה, עד שתהיה אמו של הגר מישראל, שאז נחשב אפוק ישראל, וביתו כשרה לכהונה. הביאה המשנה דעה נוספת, רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת ביתו שנולדה לו אחרי שהתגיירו שניהם כשירה לכהונה. נמצא שיש כאן שלוש שיטות בדין כשרות ביתו של גר לכהונה. א', שיטת רבי יהודה, שכשאב גר ביתו פסולה, כשהם גיורת ביתה כשירה. ב', שיטת רבי אליעזר בן יעקב, שרק כשגם האב וגם האם גיירים ביתם פסולה לכהונה. ג', שיטת רבי יוסי, שאף כששניהם גיירים ביתם כשירה. ראי המשנה שלנו בדף עין זין עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה, בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. שואלת הגמרא, מהי לעולם? לשם מה כתבה המשנה שבת החלל פסולה לעולם עד סוף כל הדורות? הרי די במה שכתבה המשנה שבת חלל פסולה, וממילא מובן שפסול זה הוא עד סוף כל הדורות, שהרי כל זכר הבא מן החלל הוא חלל, וביתו פסולה. משיבה הגמרא, מהו דתי, מה היה מקום לומר שפסול זה אינו נמשך לעולם מדדעה והמצרי והאדומי, כמו בדין גר מצרי וגר אדומי, שאסורים לבוא בקהל ישראל, מה להלן שם בפסול מצרי ואדומי, האיסור ניתר לאחר שלושה דורות שדור שלישי לגר מצרי או גר אדומי, מותר לישא בת ישראל, או להינשא לבן ישראל. אף כאן בחלל נמי גם כן יותר האיסור לאחר שלושה דורות וביתו לא תיפסל. כמה שמלן לכך באה המשנה להשמיענו שפסול חלל נמשך לעולם. והמקנה מבאר שהיינו חושבים להתיר חלל בקל וחומר ממצרי ואדומי, שהרי בת של חללה קשרה לכהונה, ואילו בת של מצרית ואדומית פסולה לקהל, ואם בפסול מצרי ואדומי שהנקבות שלהם פוסלות את זרן, אף על פי כן מותרים בדור שלישי, ודאי שבפסול חללות שהנקבות לא פוסלות בו את זרן, יהיה קשר דור שלישי. כמה שמלן שחללה, דהיינו בת חלל זכר, פסולה מן הכהונה לעולם. ולמה באמת לא לומדים מהקל וחומר שהיא תותר בדור שלישי? משום שהדרשה היא מלשון זרעו, שמשמעותה שאיסור זה נוהג לדורות, וזה עדיף מקל וחומר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ישראל שנשא חללה ביתו קשירה לכהונה, מבררת הגמרא מנה אני מילי, מניין נלמד דין זה שחללה אינה פוסלת את ביתה. מבארת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, נאמר כאן לעניין חילול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ו, ולא יחלל זרו בעמיו, שלא יישא אישה אסורה לו ויחלל את זרו הנולד ממנה. ונאמר להלן עניין איסור תומת כהנים למת, ספר ויקרא פרק כ"א פסוק ד', לא יתמה בעל בעמיו, שהכהן לא יתמה לאשתו האסורה עליו, לא יתמה לה, והתעסק בקבורתה כשנמצאת בתוך עמה, ויש מי שיקבור אותה. אם כן לומדים בגזרה שמה בעמיו בעמיו, מה להלן לעניין איסור תומה, רק שכרים מוזרים על כך ולא נקבות, שנאמר אמור על הכהנים בני אהרון ודורשים בני אהרון ולא בנות אהרון. אף כאן פסול חילול נאמר רק לגבי שכרים חללים ולא לגבי נקבות. ואילו הרשש פירש באופן אחר, שכיוון שלא כתוב ולא יחלל את זרו, אלא ולא יחלל זרו, משמע שהתורה כללה בזה שני דברים. האחד, שכהן גדול שנושא אלמנה מחלל את זרו, והשני, שזרו מחלל אחרים. והפסוק מתפרש בשני אופנים, האחד שלא יחלל הוא את זרו, ומזה נלמד שכהן שנושא אלמנה מחלל את זרו, והשני, שזרו לא יחלל אחרים. שהפסוק מתפרש למפרע ולא יחלל זרו, כלומר, וזרו לא יחלל אחרים. ומזה לומדים להלן שזרו מחלל את ביתו. ומעתה מבואר על לימוד מתומה, שכמו שהפסוק ולא יתמה בעל בעמיו, שבא להזיר את הכהן שלא יתמה, מזיר רק את הסחרים ולא את הנקבות, כך הפסוק ולא יחלל זרו, שמתפרש שזרו מחלל אחרים, היינו שרק שהסחרים מחללים את זרם, אבל הנקבות לא מחללות את זרן. שואלת הגמרא, אלא מעתה, מאחר שאנחנו ממעטים נקבות מפסול חללה, אם כן ביתו של כהן גדול שנולדה לו מהאלמנה, והוא הדין ביתו של כהן אדיוט משאר פסולי כהונה, תשתרי, תהיה מותרת להינשא לכהן. ומדוע אסורה לו? משיבה הגמרא, מי כתיב בנו? האם התורה כתבה לגבי כהן גדול שנשא אלמנה ולא יחלל בנו, שנדייק מכך שביתו מותרת? והרי הלשון הוא זרעו כתיב, שנאמר לא יחלל זרעו בעמיו, ואם כן כל זרעו של כהן גדול מאישה, האסורה לו נפסל ממנה וגם נקבות. ומהגזרה שווה, הבא למעט נקבות, נלמד רק שבת ביתו של המחלל אינה נפסלת. שואלת הגמרא, כיוון שהגזרה שווה באה למעט נקבות מפסול חללות, אם כן גם בת בנו של המחלל תשתרי, תהיה מותרת לכהן, שהרי אף אותה יש ללמוד מהגזרה שווה כמו בת ביתו, ואף שדרשו מלשון זרו של פסול גם נקבות, נאמר שזהו רק בזרו הראשון של המחלל, וזאת משום שמהמילה זרו משמע רק זרו של הכהן שנשא אלמנה, ולא זרע זרו, דהיינו זרע של החלל. ואם כן, אף שזרו הראשון נפסל אפילו אם הם נקבות, כיוון שזרו משמע גם נקבות, אבל בזרע זרו לא נאמר פסול. ואם כן, בת בנו לא תיפסל, אלא נלמד מהגזרה שווה לעתירה. משיבה הגמרא, כתיב לא יחלל זרו, ומשמעות התיבה זרו היא הזרע של האב. נמצא שבתיבה זו כללה התורה גם את האב עצמו וגם את זרו. ואם כן, הפסוק מקיש, משווה בתיבה הזו את זרעו לו. ולומדים מהיקש, מה הוא המחלל ביתו פסולה לכהונה, בנו שהוא חלל ביתו פסולה. שואלת הגמרא, אם כן שמקישים את זרעו אליו, אף בת ביתו של המחלל תתאסר, תהיה אסורה לכהונה, שרי אף לגבי ביתו של המחלל יש להקיש כך, מה הוא עצמו ביתו פסולה, ביתו, דהיינו זרעו תהיה ביתה פסולה. מיישבת הגמרא, אם נאמר כן שאף בת ביתו אסורה, הגזירה שווה שקיבלנו ללמוד מתיבת בעמיו שנקבות אינן אסורות, מה יהני לי, מה הועילה לנו? ולכן כדי לקיים גם את ההיקש וגם את הגזירה שווה, יש לומר שבת בנו אסורה משום ההיקש, ובת ביתו מותרת בגלל הגזירה שווה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה חלל שנשא בת ישראל ביתו פסולה לכהונה. שואלת הגמרא, תנא לי רישא, הרי כבר שנה זאת התנא ברישא שבת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם, ומשמע שבת פסולה אף כשה חלל נשא בת ישראל. משיבה הגמרא, איידי דתנא רישא, אגב כך ששנה התנא ברישא את הדין השני במשנה, שישראל שנסח חללה ביתו כשרה, תננה מסייפה שנה גם בסייפה של דין זה את האופן ההפוך, שהוא חלל שנסה בת ישראל שביתו פסולה. התבהר במשנה שבת חלל זכר פסולה לכהונה, כעת מביאה הגמרא דעה שמכשירה זאת. מתניתין משנתנו שפוסלת בת חלל אף שאימה כשירה סוברת דלא כרבי דוסטאי בן יהודה, דתניה שנינו בברייתא. רבי דוסטאי בן יהודה אומר, ועתנה רבי דוסטאי בן רבי יהודה חי בתקופת רבי יהודה הנשיא, והוא אומר, כשם שבני ישראל הניסאים לחללות הם מקווה טהרה על החללות, מתארים את הבת שתיוולד להכשירה לכהונה, ודומה הוא למקווה, שמקווה מתאר את הטמאים, כך בנות ישראל הניסאות לחללים הם מקווה טהרה לחללים, מתארות את הזרע שיוולד לאותו חלל להכשיר את הבת לכהונה. מבררת הגמרא מהי טעמי דרבי דוסטאי ברבי יהודה, מבארת הגמרא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ו, לא יחלל זרו בעמה, וכיוון שלא כתוב בעממה ושהוא לשון רבים, שנלמד מכך שגם שכשהם משני עמים שונים זרו נתחלל, אלא כתוב בעמה ושהוא לשון יחיד, יש לדרוש שבעם אחד הוא דמייחל, שכשהוא ואשתו מעם אחד, והיינו כששניהם חללים אז מתחלל זרו, אבל בשני עממים כשאחד מהם חלל והשני כשר, אינו מייחל, הוא לא מחלל את זרו, ובין כשאב כשר ובין כשהאם כשרה, הבת מותרת לכהונה. מביאה הגמרא ברייתא שלומדת מפסוקים שהניסית לכהן באיסור מתחללת מן הכהונה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק לעניין כהן גדול הנושא את אחת הפסולות לו לנישואין, לא יחלל זרו. מבררת הברייתא, אין לי שנתחלל בביאה זו אלא זרו הנולד מאותה ביאה, אולם היא האישה עצמה שנבעלת לו באיסור, מניין לנו שנעשית חללה? ואף שהיא אישה אסורה לכהונה כבר קודם, מכל מקום נוסף לה עכשיו גם דין חללה. והנפקמינה היא לשני דברים, א', לעניין אכילת תרומה, שאם היא בת כהן ואין לה בעל ישראל, הייתה מותרת בתרומה, אכן מי שנבעלה לכהן האסור לה מתחללת ואסורה יותר לאכול בתרומה. ב', לעניין שאסור לה מכאן או לאבא לנסה לכהונה, שאף אם מת הכהן שניסית לו, והרי אלמנה שמותרת לכהן אדיוט, מכל מקום כאן נאסרת משום חללה. מאיפה לומדים זאת שהיא נאסרת? משיבה הברייתא, אמרת, יש לדרוש וללמוד דין זה מקל וחומר. ומה זרו של כהן גדול מאישה פסולה לו, אף שהזרע לא עבר עבירה באותה ביאה? דינו שמתחלל כמפורש בפסוק, אם כן אישה עברה עבירה בביאה הזו, שאף האישה מוזרת שלא להינשא לכהן האסור לה, אינו דין שתהיה מתחללת מחמת ביאת האיסור? שואלת הברייתא, הוא עצמו הכהן שנשא פסולה יוכיח שאין הפסול תלוי במה שעוברים עבירה, שהרי הוא עבר עבירה, ובכל זאת אינו מתחלל וקשר לעבודה עם יגרשנה. משום שכתוב לא יחלל זרו, משמע זרו הוא מחלל ולא את עצמו. משיבה הברייתא, אין להוכיח ממה שאין הכהן נפסל, שכן מה להו לכהן, שכן אין מתחלל בכל מקום, אף אם הוא בעל שאר נשים האסורות לו, כגון שפחה או זונה, תאמר בהי, תאמר באישה שמתחללת בכל מקום. שאם נבלה לאדם הפסולה, נפסלת לכהונה, וכיוון שהיא נפסלת בשאר ביות איסור, תיפסל אף כאן בביית הכהן הגדול, שאף הוא אסור לה. מביאה הברייתא לימוד נוסף, ואם נפשך לומר, ואם תרצה להשיב על הקל וחומר, שאין ללמוד שהיא מתחללת ממה שזרו נתחלל, ומשום כך יש לה הכשירה, הרי שיש מקור נוסף לכך שהיא מתחללת. אמר קרא, הרי הפסוק אומר לא יחלל זרו, ומשמע לא יחולל, שהפסוק עוסק בזה שהיה כשר בתחילה ונתחלל, וזו אשתו. אבל זרו מעיקרו הוא פסול ואין זו לשון חילול. שלשון חילול משמע שהיה כשר ונתחלל. מבררת הגמרא, מה אם נפשך לומר, מה כוונת הברייתא בלשון הזו? מה יש לנו להשיב על הקל וחומר שמשום כך הוצרכו להביא לימוד מפסוק? מבארת הגמרא, וכי תימא, אם תרצה לומר שכל עיקרו של תחילת לימוד הקל וחומר שאם זרו שלא עבר עבירה נפסל, כל שכן שהאישה שעברה נפסלת, איקה למפרח, אפשר להקשות עליו ולפורחו, שמה לזרו שכן תחילת יצירתו בעבירה שהזרע נוצר מביאת איסור, תאמר באשתו שתחילת יצירתה היה בכשרות. ולכן הוסיפה הברייתא שגם יש ללמוד ממה דאמר קרא, לא יחלל, משמע לא יחולל, זה שהיה כשר ונתחלל והיינו אשתו. התבהר בברייתא הקודמת שהניסית לכהן באיסור מתחללת מן הכהונה. עתה הגמרא מביאה ברייתא שמבררת איזו חללה מפורשת בתורה ואיזו נלמדת מדרשת חכמים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, איזו היא חללה פסולה לכהונה, כל בת שנולדה מן הפסולים כמו שהתבהר להלן. מבררת הגמרא מהי פסולים, לאיזה נשים פסולות הכוונה. אילי מה אם נאמר שהכוונה לכל אדם שבעל אחת מהאנשים שפסולים לו, שאסורות לו ואפילו הוא ישראל, מכיוון שביאתו בעבירה הרי עוולת חלל, אי אפשר לפרש כן. שהרי המחזיר את גרושתו אחרי שניסית לאחר דפסולה לו, שאסורה לחזור לבעלה הראשון, שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק ד', לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הוא תמאה כי תועבה היא. ומכל מקום בניה, בנותיה הנולדות מנישואים אלו כשרים לכהונה, ולומדים זאת ממה דכתיב בפרשת מחזיר גרושתו, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה וגומר כי תועבה היא, ודורשים שדווקא היא הגרושה שחזרה לבעלה הראשון תועבה, תישא בעונש על שעשתה מעשה תועבה, ואין בניה תועבים, בבניה אין שום פסול וקשרים אף לכהונה ונמצא, אם כן שישנם הנולדים מאישה אסורה שאינם חללים. ובהרת הגמרא אמר רב יהודה, אחי כאמר כך כוונת הברייתא, איזו היא חללה כל בת שנולדה מן פסול כהונה שבא אביה על אישה שאסורה לו, רק מחמת שהוא כהן ונולדה מביאה זו. שואלת הגמרא, וכי רק זו שנולדה מפסול כהונה, אין אכן היא חללה, וזו שלא נולדה מפסול כהונה, לא, אינה חללה, והרי אלמנה שנבעלה לכהן גדול וכן גרושה או זונה, שנבעלו לכהן אדיוט, דלא נולדה מפסול כהונה, וכאביה ונעשית חללה בביאת הכהן שאסור בה. ואם כן לפרש שחללה היא דווקא נולדת מפסול כהונה. מבארת הגמרא באופן אחר, אמר רבה אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, איזו היא חללה מוזכרת, ולכמן תבהר הגמרא מה הכוונה מוזכרת, אז איזו היא חללה מוזכרת שלא היה לה שעת הכושר כלל, כל בת שנולדה מן פסול כהונה. מבארת הגמרא מה היא מוזכרת, מה הכוונה בלשון מוזכרת, מבארת הגמרא אמר רב יצחק בר אבין, אחי כאמר, איזו היא חללה מוזכרת בתורה שעיקרה מדברי תורה שאמרה וחללה לא ייקחו, ונלמד ממשמעות הפסוק, ואין צריכים לפרש שהיא חללה מדברי סופרים מדרשת חכמים שדורשים מהפסוקים, כל מי שנולדה מן פסולי כהונה, שסתם חללה יבלד הנולד מביאת פסול כהונה. ונפקמינה לעניין זקן ממרה שחייב מיתה רק על דבר שעיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים, וכן לעניין פער יעלם דבר של ציבור, ככתוב במסכת הוריות בדף ד', כך אומר המערית. עיקר דין חלל נאמר בפסוק לא יחלל זרו, והיינו הזרע שיוולד לו מהביאה לפסולי כהונה שמוזכרים שם בפסוק. אבל אישה שנעשית חללה על ידי ביאה, אינה כתובה בפירוש ולומדים אותה מדרשות בפסוקים שמתחללת, כגון מה שנדרש לאל מלשון לא יחלל, שהכוונה לזו שהייתה קשרה ונתחללה. מביאה הגמרא ברייתא שדנה במניין החיובים שניתן להתחייב בנשיאת אישה אחת הפסולה לכהונה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כהן גדול שבא לאישה שהיא אלמנה, אלמנה, אלמנה. אישה שמצד שלושה בעלים שמתו בחיי ישלי השם אלמנה, אינו חייב מלכות 40 אלא על אחת, וכתם שיבואר לאלן, וכן הבא לאישה שהיא גרושה, 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 שמצד שלושה בעלים שגירשו ישלי השם גרושה, אינו חייב מלכות אלא על אחת. אבל הבעל אישה שהיא אלמנה וגרושה וחללה וזונה, בזמן שפסולי הכהונה שהזכרנו הם כפי הסדר שמנינו, שהייתה אלמנה וניסית לאחר ונתגרשה וניסית באיסור לכהן, שבזה נעשית חללה, כדין כהן הנושא גרושה שמתחללת בביאתו ואחר כך נבעלה לאחד מן הפסולים או לקרובים בעילת זנות ונעשית זונה, דינו שחייב מלכות 40 על כל אחת ואחת מעבירות אלו. אבל כשהפסולים נעשו בסדר אחר, שבתחילה זינתה מקרובים או מממזר, ואחרי כן באה עליה כהן ונתחללה, כיוון שהייתה אישה או זונה הרי שאסורה לכהן ונתחללה בביאתו, ושוב נתגרשה, ולבסוף נתערמלה, נתעלמנה, אינו חייב אלא על עבירה אחת שתתבהר להלן. מבאר את הגמרא את הברייתא. אמר מר אמר חכם, בברייתא נאמר אלמנה, 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 אינו חייב אלא אחת. מברר את הגמרא, אי אלמנה, 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 היחידה מבאיזה אופן מדובר, אילי מה אם נאמר שהכוונה לשלוש נשים נפרדות, והיינו שבא על אלמנת ראובן וכן על אלמנת שמעון וכן על אלמנת לוי, עמי, מדוע אינו חייב אלא על עבירה אחת? הרי גופין מוחלקין, הרי שמות מוחלקים, הרי בעל שלושה גופים נפרדים, וכמו כן הרי יש כאן שלושה שמות מוחלקים, נפרדים. גוף מוחלק היינו שבא על שתי נשים שהם אשת איש שחייב, שתיים, אף ששתי מסורות עליו בשם אחד של אשת איש מכל מקום הגופים מחלקים, וכן אם שתי אנשים היו נשואות לא עצמו, אלא שהיו נידות ובעל שתיהן, חייב שתיים. ויש שבעל אישה אחת פעם אחת וזהו גוף אחד, אבל התחייב בשתיים משום שמות מוחלקים, כגון שאישה זו הייתה אחותו וגם הייתה נשואה לאיש, הרי יש כאן שני שמות איסור, אחותו ואשת איש. ודינים אלו פרטיהם נתבארו במשנה במסכת כריתות בדף ט"ו עמוד א'. אז אם כן, יש פה שלושה גופים נפרדים, וגם שלושה שמות מוחלקים נפרדים, אלמנת ראובן, אלמנת שמעון ואלמנת לוי, ומדוע לא יתחייב על כל אחת? ואף שמבואר להלן, שאם עבר עבירה אחת כמה פעמים ויתרו בו רק בתחילה, לוקה רק פעם אחת, סוברת הגמרא שכאן, שהגופים מחלקים, חייב על כל אלמנה ואלמנה, אף שיתרו בו רק בתחילה, אומר התוספות ריד. וממשיכה הגמרא לברר, ואלא אם נפרש שמדובר כאן, שבעל אלמנה אחת שלוש ביות זו אחר זו, וכיוון שיש כאן רק גוף אחד אינו חייב אלא על אחת היחידה, מכיצד היה המקרה, אידה לא עטרו בי, אם לא יתרו בו לפני כל ביה, אלא רק התראה אחת על הכל, פשיטה דינו חייב אלא אחת, כיוון שיש כאן רק גוף אחד והתראה אחת. ובמה יתחלק לך מה איסורים? ואלא אם נפרש שמדובר כאן דאטרו בהכל חדה וחדה, שיתרו בו לפני כל ביה וביה, המים מדוע אינו חייב אלא אחת, והתנן הרי שנינו במשלם במסכת נזיר, דף מבית עמוד א', נזיר שהיה שותה יין כל היום כולו ועבר עבירה בכל פעם ששתה, אבל לא יתרו בו אלא פעם אחת לפני ששתה, אינו חייב אלא מלכות אחת, כיוון שהכל נחשב לשתייה אחת ארוכה, אבל אם יתרו בו לפני כל פעם ששתה, שאמרו לו אל תשתה ושתה, ושוב אמרו לו אל תשתה, ואף שיתרו בו הוא שותה, חייב מלכות על כל אחת ואחת, על כל שתייה ושתייה, כיוון שהתראות מחלקות, וכמו כן יש לנו לומר בברייתא, שאם יתרו בו לפני כל ביה וביה, יהיה חייב על כל ביה וביה, גם באלמנה אחת. מבארת הגמרא לא צריכה אין להעמיד את הברייתא, אלא באופן שהכהן גדול בא ביה אחת על אלמנת ראובן, שהייתה גם אלמנת שמעון, ושהייתה גם אלמנת לוי, ומחדשת הברייתא, מהו דתיים השם התומר, שהרי יש כאן שלושה שמות מוחלקים נפרדים, אלמנת ראובן, אלמנת שמעון ואלמנת לוי, ונחייב אותו שלוש פעמים מלכויות. כמה שמלן, משמיעה לנו הברייתא, שגופים מוחלקים בעינן ולקה, יש צורך שיהיו הגופים נפרדים כדי לחייב על כל אחד ואחד, ואין לנו כאן אלא רק גוף אחד. התבאר בברייתא לאל בדף עין זין עמוד א' שאלמנה וגרושה וחללה זונה בזמן שהם כסדר שנכתב בברייתא חייב על כל אחת ואחת. שואלת הגמרא, איתנה, התנה שבברייתא, מה איכה סבר? מה הוא סובר? איכה סבר אם הוא סובר כשיטת התנאים הסוברת, שאיסור שנוסף עתה חל על איסור, על דבר שכבר היה אסור מקודם, לעניין שילקה שתיים, ולכך סובר שאיסורי אלמנה גרושה חללה וזונה חלים זה על זה ולוקה על כל אחת ואחת, אם כן מדוע הקפידה הברייתא שיחולו סדר הפסולים דווקא לפי הסדר שנקטה? הרי היא פחנמי, גם אם יחולו להפך שבתחילה זינתה ושוב נתחללה וכן הלאה, הילקו על כל איסור ואיסור, שהרי איסור חל על איסור. ואיכה סבר במנומר שסובר התנה כשיטת התנאים הסוברת שאין איסור חל על איסור, אם כן אפילו אם חלו האיסורים כסדר הזה שבברייתא, נמי לא. גם כן לא ילקה על כל אחת ואחת, אלא על הראשון שהאיסורים הבאים שוב לא חלים. משיבה הגמרא אמר רבה, היי תנה, תנה זה שבברייתא איסור חל על איסור ליטלי, כשהאיסור השני לא מוסיף לאסור דבר נוסף שהיה מותר מחמת הראשון, הוא סובר שהשני לא חל על הראשון לעניין שילקה שתיים. אבל איסור מוסיף, איטלי, כשהאיסור השני מוסיף לאסור דבר נוסף שהיה מותר מחמת הראשון, הוא סובר שהשני חל על הראשון. ולכן דווקא לפי הסדר שבברייתא כל איסור מוסיף על קודמו. ומבאר את הגמרא מה נוסף בכל איסור, שהרי אלמנת דינה הוא שאסורה לכהן גדול ושריה ומותרת לכהן אדיוט. הבי עלה אם נעשית גרושה, מיגודי תוסף לאיסורה, מתוך שנוסף בה איסור חדש לגבי כהן אדיוט, שהייתה מותרת בו עד שהתגרשה ומעטה היא אסורה לו באיסור גרושה, היא תוסף לאיסורה, התווסף בה איסור גרושה גם לגבי כהן גדול. ואף שכבר הייתה אסורה עליו, נוסף עליו כעת איסור גרושה שילקה עליה שתיים. ואישה זו, אם היא בת כהן, עדיין נשאריה למיכל מותרת לאכול בתרומה. הבי עלה, ואם היא נעשית חללה, מיגודי תוסף איסורה למיכל בתרומה, מתוך שנוסף בה איסור חדש, שהרי חללה אסורה באכילה תרומה, איתוס אפיסורה התווסף באיסור חללה גם לגבי כהן גדול, שילקה עליה אף משום חללה. ובזה מובן הסדר שנקטה הברייתא, שנעשית אלמנה ואחרי כן גרושה ואחרי כן חללה, כיוון שבאופן זה, בכל פעם נוסף איסור חדש, ולכן נוכל על האיסור הקודם. שואלת הגמרא אל הזונה שנקטה הברייתא בסוף, מה איסור מוסיפית בה? במה נאסרה במה שנעשית זונה שלא הייתה אסורה קודם לכן, הרי כבר נאסרה להינשא לכהנים ולאכול תרומה כשנעשית חללה. מיישבת הגמרא אמר רב חנה בר רב קטינה, איסור זונה נחשב איסור מוסיף, הועיל ושם זנות פוסל בישראל, שאם אשתו זינתה עם אחר כשהיא תחתיו, נאסרת על בעלה. לכך אף שכאן אין הזנות תחת בעלה, כיוון שמצינו ששם איסור זנות הוא איסור מוסיף, חלו בנוסף לשאר האיסורים השייכים בכהן. וכתב הרשע שמוכח מכאן שבאיסור מוסיף לא צריך שיהיה נוסף בפועל כעת איסור, אלא מספיק שהוא איסור שבכוחו להוסיף עוד איסור, שהרי כאן לא נוסף עכשיו איסור לישראל, כיוון שלא זינתה תחת בעלה, ואף על פי כן נחשב איסור מוסיף, כיוון שאיסור זנות הוא איסור שבכוחו להוסיף איסור לישראל, אם יהיה זנות תחת בעלה. אבל החזון איש כתב שכוונת הגמרא, שהוא איסור חמור משום שהוא אוסר גם לישראל, ולכן חלו אף שהוא לא איסור מוסיף, ולא איסור כולל. כדבריו של החזון איש, משמע בתוספות במסכת יבמות בדף פ"ה עמוד ב', דיבור המתחילו לרבי מתיא. מביאה הגמרא ברייתא שעוסקת בעניין איסור חל על איסור באיסורי כהונה. תני תנא קמי דרב ששת, החכם שהיה בקיא בברייתות על פה, אמר ברייתא לפני רב ששת. נאמר בפסוק לגבי כהן גדול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ג, והוא אישה בבתוליה ייקח. ונאמר בפסוק שאחריו אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח. וכך נאמר בברייתא, כל שהוא בייקח, כל אישה שכשהיא בתולה נאמר בה איקח, דהיינו שראויה היא לכהן גדול, שאינה אסורה לו משום איסור נוסף, אלא רק שלא תהיה בעולה מכבר, הרי הוא בלא ייקח, יש לה כהן גדול איסור לא ייקח, כאישה זו אלמנה. אבל כל שאינו בייקח, כל אישה שגם, שכשהיא בתולה לא נאמר בה ייקח, שאסורה לו משום איסור אחר, אינו באיסור לא ייקח. כשתהיה זו אלמנה, שלכן נסמכו שני פסוקים אלו זה לזה. ולומדים מכאן שאיסור אלמנה נאמר בכל אישה ראויה לכהן, פרט לכהן גדול שבעל אחותו אלמנה, שכיוון שאף ביותו בתולה הייתה אסורה עליו משום אחותו, שוב לא חל עליה איסור אלמנה ואינו לוקה עליה משום איסור כהונה, כי אם על איסור אחותו בלבד. אמר לי, אמר רב שישת, לאותו חכם שאמר את הברייתא הזו לפניו, דאמר לך, מי שאמר לך את הברייתא הזו מעני, מי הוא אותו תנה, וכמו מי הוא סובר, בהכרח יש לומר שבשיטת רבי שמעוני. דאמר שסובר, אין איסור חל על איסור, דתניא, כך למדנו בברייתא. המופיע במסכת כריתות, בדף חף ג' ובמסכת שבועות בדף חף ד' ובמסכת פסחים בדף למד ו' ובמסכת נזיר בדף ד'. רבי שמעון אומר, אדם האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור מכרת שיש על האוכל שאר מאכלים ביום הכיפורים, משום שאין איסור אכילה ביום הכיפורים חל על איסור נבלה שכבר היה מקודם. ואף אם נתנבלה הנבלה ביום הכיפורים עצמו, מכל מקום הייתה אסורה עליו קודם יום הכיפורים משום עבר מן החי. שכשנתקדש היום עדיין הבהמה הייתה חיה ואסורה באכילה בלא שחיטה. וכמו כן, אין איסור אלמנה חל על איסור אחותו שהיה עליה מקודם. דאי רבנן, כי אם נאמר שהברייתא נאמרה בשיטת חכמים, אמרי, איסור חל על איסור, והאוכל נבלה ביום הכיפורים חייב כרת, ומדוע לא יחול איסור אלמנה על איסור אחותו? דוחה הגמרא את דברי רב ששת ואומרת, אפילו תאי רבנן, אפשר לומר שהברייתא נאמרה גם לפי חכמים, כיוון דכי אמרי רבנן. זה שסוברים חכמים שאיסור חל על איסור, אני מילא זה דווקא באיסור חמור על איסור קל, כגון יום כיפורים שנחשב איסור חמור, משום שהוא בקרת על איסור נבלה שהוא רק בלב. אבל איסור קל על איסור חמור, כגון איסור אלמנה הקל, שהוא רק בלב על איסור אחותו החמור שהוא בקרת, לא חיל. לא חל גם לשיטת חכמים ואינה אסורה עליו אלא משום אחותו. מביאה הגמרא דעה נוספת באיזו שיטה נאמרה הברייתא. איכא דאמרי יש אומרים אמני רבנני. ברייתא זו שהביאה לימוד מיוחד מפסוק שלא יחול איסור אלמנה על איסור אחותו, ודאי מדברי רבנני. דאמרי, שסוברים חכמים לעניין נבלה ביום הכיפורים שאיסור חל על איסור. ולכך הוא צריכה ברייתא ללמוד מפסוק שאיסור אלמנה לא יחול על איסור אחותו הקיים, והטעם שמכל מקום אינו חל, כיוון כי אמרי רבנן איסור חל על איסור, מתי חכמים אמרו שאיסור חל על איסור, אני מילי זה דווקא באיסור חמור על איסור קל, אבל באיסור קל על איסור חמור, לא חיל, האיסור אינו חל, ולכן איסור אלמנה שהוא קל, לא חל גם לשיטת חכמים. ומסתבר לומר שברייתא זו סוברת כחכמים, מדוע? דהי רבי שמעון. אם נאמר שהברייתא הזו היא שיטת רבי שמעון, יש להקשות על כך שנמצא שהברייתא לא מחדשת כלום. השתא אחר שלמדנו בדין נבלה ביום הכיפורים של רבי שמעון, איסור חמור יום הכיפורים על איסור קל נבלה לא חיל, אינו חל, איסור קל, איסור אלמנה, על איסור חמור, על איסור אחותו, מבעיה? האם צריך להשמיענו על ידי לימוד מפסוק שלא יחול? מבינים זאת לבד. וממה שנקטה הברייתא להשמיענו אופן שלא יחול איסור קל על איסור חמור, יש להוכיח שדיברה בשיטת חכמים ובא להשמיע שבאופן כזה מודים חכמים לרבי שמעון. דוחה הגמרא את ההוכחה של האיכא דאמרי, ואומרת, באמת הברייתא סוברת כרבי שמעון שלעולם אין איסור חל על איסור, מכל מקום הוא צריכה הברייתא לחדש שאיסור אלמנה לא יחול על איסור אחותו. כיוון שמהו דתימה היינו סבורים לומר איסור כהונה שייני, שונה משאר איסורים, כיוון שהוסיפה התורה מצוות יתירות שנוהגות רק בכהנים, ואף רבי שמעון מודה שהוא חל על איסור אחר שאינו של כהונה, כמה שמלן לכך באה ברייתא להשמיע לנו, שדין איסורי כהונה הוא כשאר איסורים ואינו חל על איסור אחר. ולמסקנה נחלקו הראשונים. הרמב"ן במסכת יבמות הוכיח מסוגייתנו של רבנן איסור מוסיף קל לא חל על איסור חמור. ומפואר מדבריו שהוא סובר שהעיקר כדעה בגמרא שמעמידים את הברייתא כרבנן. ואילו היה דרמה כתב שהעיקר כדעה בגמרא שהברייתא סוברת כרבי שמעון, אבל לרבנן איסור חל על איסור אפילו באיסור קל על איסור חמור. וכך משמע מדברי הרמב״ם שהשמיט את המבואר בסוגייתנו שאיסור אלמנה לא חל על איסור אחותו, ומוכח שהרמב״ם לא פוסק את הברייתא ששנו לפני רב ששת להלכה משום שהיא דעת יחיד. מבררת הגמרא מאיזה איסורי ביה נעשית האישה חללה. אמר לי רב פאפה לאביי, דבר זה פשוט לי שישראל הבא על אחותו זונה משבילה, הוא עושה אותה לזונה בביאתו. דהיינו שאם אחריו יבוא עליה כהן, ילקה משום זונה ונעשית זונה משום שנבעלת בעילת זנות מבעל שאסור לה. אמנם אני מסתפק, אומר רב פאפה לאביי, האם גם חללה משווי לה? האם גם הוא עושה אותה בביאתו חללה או לא משווי לה? או שלא נעשית חללה בביאת אחיה? בצדדי הספק הם, מי אמרין הנעים נאמר כאן קל וחומר, שאם מחייבי לוין לחוד, שהם אלמנה וגרושה, ושאר פסולי כהונה אביה חללה, נעשית חללה, אם כן מחייבי קריטות כגון הבעל אחותו, שהם בחיוב קראת לא כל שכן, שתעשה חללה, שהרי חייבי קריטות חמורים יותר מחייבי לוין. זה צד אחד של הספק, או דילמה או שמה נאמר, שהדין הוא שאין נעשית חללה, אלא מאיסור כהונה. מביאה אסורה מדין כהונה, ולא מביאת איסור הנוהג גם בישראל. אמר לישיב הבא אלי רב פאפה, הדין הוא שאין חללה אלא מאיסור כהונה בלבד. ומביאה הגמרא מקור לדינו של אביי. אמר רב אמינא המילתא, דאמו רבנן, מנין נלמד הדין הזה שאמרו חכמים שאין חללה אלא מאיסור כהונה? דתניא, שנינו בברייתא, המופיעה בתורת כהנים, על פרשת אמור, נאמר בדיני כהן גדול בספר ויקרא פרק חפה לפסוק י' ד', בפרשת אמור, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח. ומבאר את הברייתא מה מלמד אותנו הפסוק בכל איסור שנאמר כאן. מבאר את הברייתא לא יאמר הפסוק איסור גרושה בכהן גדול ותיתי ונדע שגרושה אסורה בו מלימוד של קל וחומר מכהן אדיוט. ואנה אמינה, ואני אלמד קל וחומר כזה. השתא, אם לכהן אדיוט הדין שגרושה אסורה, כאן נאמר בו אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו כי קדוש הוא לאלוקיו, לכשנעשה אותו כהן אדיוט לכהן גדול מבעיה, האם צריך הפסוק ללמדנו שעדיין הוא אסור בזה? וכיוון שכן, למה נאמרה לשם הנכתב איסור גרושה בפסוק? אלא ללמדנו שכשם שחלוקה גרושה בלב נפרד מזונה וחללה שהם כלולות שניהם בלב אחד, בפרשה של כהן אדיוט ולוקים עליה בפני עצמה, כך חלוקה גרושה בכהן גדול עניין שילקו עליה בפני עצמה. אף שבפרשה של כהן גדול היא כלולה בלב אחד עם שאר פסולי הכהונה. שואלת הגמרא, הרי פשיטה הוא שכהן גדול ילקה על גרושה בפני עצמה, וכי הקדושה של הכהן מגרא גרא נחסרה בזה שנעשה לכהן גדול? מה פתאום שנעלה על דעתנו שלא ילקה על מה שלקה כשהיה כהן אדיוט? משיבה הגמרא אל הכוונת הברייתא היא כך, כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן אדיוט ולוקים עליה בפני עצמה, כך גם אלמנה חלוקה מגרושה וחללה וזונה בכהן גדול, שאם האישה שבאה עליה כהן גדול הייתה אלמנה וגרושה וחללה וזונה, חייב מלכות על כל אחת ואחת. אז רש"י מפרש הלימוד הוא שעל אף שעליו של אלמנה בכהן גדול לא נכתב בנפרד אלא כולל את כל האסורות לו, בכל זאת אנו לומדים מגרושה, שאם הייתה אישה אחת שהייתה אלמנה גרושה חללה וזונה, ילקה על איסור אלמנה בפני עצמו, מלבד מה שילקה על איסורי גרושה חללה וזונה. ולולא הפסוק היה אפשר לומר שרק על איסורי גרושה חללה וזונה לוקה על כל אחד בפני עצמו, משום שבכהן אדיוט נכתב על איסור גרושה עליו בפני עצמו, ולומדים מזה גם על איסורי חללה וזונה שכתובים שם, שלוקים על כל אחד בפני עצמו, אבל איסור אלמנה שכתוב רק אצל כהן גדול, אי אפשר ללמוד מאיסורי כהן אדיוט. ואילו הרמב״ם בספר המצוות לא תעשה קופסה מחלף פירש, שלולי הפסוק היה אפשר לומר, שאם כהן גדול יישא שתי נשים, אחת אלמנה והשנייה גרושה, ילקה רק פעם אחת, משום שהלב של אלמנה נכתב יחד עם גרושה זונה וחללה. ולכן היה אפשר לומר שהוא לב שבכללות, והיינו שהוא לב אחד שכולל גם אלמנה וגם גרושה, ולא ילקה שתיים. ואומנם אם יישא שתי נשים שאחת גרושה ואחת חללה, ילקה שתיים, משום שבכהן אדיוט נאמר לב על גרושה לבד. ומזה נלמד גם לחללה וזונה שכל אחד מהם הוא לב בפני עצמו. וממילא, לוקה על כל אישה. אבל איסור אלמנה שהוא רק לכהן גדול, אי אפשר ללמוד מסורי כהן אדיוט. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו בדף עין זין במסכת קידושין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין נלמד שדווקא בת חלל פסולה ולא בת חללה? שאלה שנייה, מניין נלמד שאף היא עצמה מתחללת בביאתו? שאלה שלישית, מה הביאור חללה מוזכרת ומי היא? שאלה רביעית, באיזה אופן אם בעל אישה שהיא אלמנה גרושה חללה וזונה חייב על כולם ומדוע? שאלה חמישית, מה הנפקמינה בשאלת רב פאפה אם ישראל הבעל אחותו עשה גם חללה או רק זונה? והשאלה האחרונה על דף עין זין, מדוע הוא צריכה התורה לחזור ולכתוב אישה גרושה בכהן גדול? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדף עין זין במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ
שבשמיים לעשות רצון אביהם שבשמיים.
אוחזים אנו במסכת יבמות אשר בסדר נשים, פרק ב' משנה זין. שווה המשנה לעסוק במקרים של קידושי ספק. אומרת המשנה, שניים, שני אנשים שאינם קרובים שקידשו שתי אחיות, זה אינו יודע איזה מהן קידש וזה אינו יודע איזה מהן קידש. הרי ששניהם אסורים בשתיהן. כל אחד מהם חושש לכל אחת מהם שמה יחות אשתו וגם איש את השני. ומאחר שאין ידוע למי נתקדשה כל אחת, לפיכך זה נותן שני גיטין גט לכל אחת כדי להתירן להינשא, וכן זה נותן שני גיטין. אם מתו שניהם בלא בנים קודם שנתנו לגט, והיה לזה אח אחד ולזה אח אחד, שתיהן אסורות להינשא לאחר משום שהן זקוקות לייבום או לחליצה, אבל לאף אחד מהאחים אין שום אפשרות לייבם אף אחת מהן שמה אחרת ייבמתו, ונמצא שהוא בעל אחות זקוקתו, לפיכך זה חולץ לשתיהן וזה חולץ לשתיהן, כדי להתירן לשוק. אם לזה היה אח אחד ולזה היו שניים, האח היחיד אינו יכול לייבם אף אחת מהן, שמה יחות זקוקתו, אלא הוא חולץ תחילה לשתיהן לשתי אחיות, ואחר כך השניים, שני אחי המת השני, אחד מהם חולץ תחילה לאחת האחיות ומפקיע בכך את זיקתה, ואחר כך אחד, כלומר האח השני מייבם את השנייה. אם לאחר שחלץ האח היחיד לשתיהן קדמו שני אחים של המת השני וכנסו כל אחד אחות אחת קודם שנמלכו בבית דין, אין מוציאים מידם, אין קופים אותן לגרשם. ממשיכה המשנה ואומרת, אם לזה היו שניים שני אחים ולזה היו שניים, תחילה אחיו של זה, אחד האחים של המת האחד, חולץ לאחת האחיות ואחיו של זה, ואחד האחים של המת האחר חולץ לאחת לאחות השנייה, ולאחר מכן אחיו השני של זה של המת האחד מייבם את חלוצתו של זה, של האח מהזוג השני, ואחיו השני של זה של המת האחר מייבם את חלוצתו של זה, של האח מהזוג הראשון. באופן זה בכל זוג אחים אחד חולץ ואחד מייבם, וכך אין המייבם חושש שמה הוא נושא את אחות זקוקתו. אם קדמו שניים שני אחיו של המת האחד וחלצו לשתי אחיות, לא ייבמו השניים אחרי המת השני את שתיהן, אלא אחד מהם חולץ תחילה לאחת מהן ומפקיע בכך את זיקתה, ואחר כך אחד, כלומר האח השני, מייבם את האחות השנייה. ואם קדמו השניים האחרונים וכנסו את שתיהן לאחר חליצת הראשונים מבלי שנמלכו בבית דין, ואין מוציאים מידם, אין קופים אותם לגרשן. מסכת יבמות, פרק ב' משנה ח'. במשניות הקודמות הוזכרו מקרים שהיה אסור לכתחילה לקנוס, אבל אם קדמו וכנסו אין מוציאים מידם. אגב כך מביאה המשנה מקרים נוספים שבהם אין נוסעים לכתחילה ובדיעבד אין מוציאים. אומרת המשנה, מצווה בגדול שבאחי המת ליבם, ואם קדם הקטן שבאחים זכה במצווה וקנה את היבמה לאישה, הנטען על השפחה מי שיצא עליו כל שבעל שפחה כנענית ואחר כך נשתחררה השפחה, או שיצא עליו כל שבעל הנוכרית ואחר כך נתגיירה הנוכרית, הרי זה לא יקנוס, אסור לו לשאת את השפחה או את הגיורת, שלא יאמרו שאמת היה הכל שיצא עליו. ואם בכל זאת כנס אותה, אין מוציאים אותה מידו, שאין מוציאים אישה מבעלה מחמת חשש של הוצאת לעז בלבד. אולם הנטען על איש את איש מי שיצא עליו כל שבעל איש את איש, והוציאוה בית דין מתחת ידו של בעלה, וכדין אישה שזינתה תחת בעלה שחיה בעלה לגרשה, אף על פי שכנס אותה הנטען, יוציא חייב ולגרשה, שאישה שנאסרה על בעלה משום זנות נאסרת גם לבועל מן התורה. זו היה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הנקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, י' ד' במחשבן תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו בדף עין זין במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור אמליה וכל מילה דמיתה, מחר יום שני, ט"ו בחשוון תשפ"ד, ונלמד דף ע"ח במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בכל הישועות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה, מי מקור הברכה, חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.